הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרוד לא זובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. השבוע אנחנו קוראים את הפרק הראי של גלדריאל, אם אתם בתרגום לבנית, או מראת גלדריאל, אם אתם בתרגום לוטם. נמצאת איתי גם השבוע שירלי קרקובר. היי שירלי.
היי, היי שוב.
מה שלומך?
עדיין מעולה.
כן, אנחנו לא נפגשנו מזמן.
וואו.
בכלל
עידנים.
יצאנו להפסקת תה וחזרנו. שירלי, אם בטעות מישהו מהמאזינות או מהמאזינים שלנו לא הקשיב לפרק הקודם, אני אשמח אם תציג את עצמך.
אני שירלי, אמא לשניים, נשואה באושר, מגדלת גם שני כלבים. עובדת כעובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית במרכז אלה, שהוא בית לאנשים שחוו אובדן ושכול. אנחנו עמותה שיש לה סניפים בכל הארץ. אני אישית מטפלת בסניף בתל אביב, ומי שרוצה מוזמן לפנות אלינו.
אני אשים קישור לעמותה, כל מי שמעוניין לפנות תרגישו חופשי. אם תרצו לשמוע עוד קצת על שירלי, אתם כמובן מוזמנים לחזור להאזין לפרק הקודם שלנו ביחד. תקציר הפרק, הגענו למרכז של אוסלוריאן, ואנחנו פוגשים את קלבורן וגלדריאל. החבורה נשארת שם כמה ימים, ולא ממש עושה יותר מדי. בלילה האחרון שלהם לפני היציאה לדרך, גלדריאל מראה לסם ופרודו חזיונות במראת גלדריאל, ופרודו מציע לתת לה את הטבעת.
הגענו לקטע עם הוואפלים, זה הפרק שידוע בכינוי הפרק עם הוואפלים.
החבורה מגיעה לקרס גלדון, מקום משכנם של קלבורן וגלדריאל. זו עיר גדולה של עצי מלורן ענקיים, מוקפת חומה. הם לא רואים תושבים. אך בעצים יש אורות ונשמעים קולות ושירה.
כן, בעצם הגלדריאלים הם באמת שוכני עצים, והם יודעים לחיות יחד עם הטבע, בלי לפגוע בו. אנחנו רואים כאן בעצם עיר ענקית, ממלכה, שלמה, שחיה על עצי ענק. הרי רואים שלקח לחבורה הרבה זמן להקיף אותה ולהגיע לשערים, ויש קולות רבים. אפשר אולי להסתכל על זה קצת כמו ניו יורק עם המגדלים שלה, או אפילו הונג קונג. עם הבדל אחד חשוב, זו ממלכה שחיה עם הטבע, בהרמוניה, ולא הרסה את הטבע, כמונו בני האדם. ועל זה אני אגיד שבין כל הגזעים של הארץ התיכונה, טולקין באמת הכי אוהב והכי מושקע בבני לילית, ובתוך בני הלילית יש את הממלכה של אלרון, שהיא באמת נהדרת, ויש את הממלכה של טרנדויל, אבא של לגולס, שהם נחשבים מן אלפים פושטים, ויש את לוטלוריאן, שהיא הממלכה. ראינו כמה יוצאת דופן ומושלמת בסוף הפרק האחרון, והאמירה של טולקין על זה שיש ציוויליזציה כל כך מתקדמת שיודעת לחיות בתוך הטבע ועם הטבע, זו אמירה מאוד חשובה.
בקטע הזה אני מאוד מתחברת לאלפים או לבני הלילית. האמת שמעניין שאת אומרת שהוא הכי מושקע בהם. כאילו אני יכולה לראות את זה, תמיד יש להם את התחושה של החשיבות והמשהו הנוסף הזה. אני לא אקרא לזה קסם, כי גם בהמשך של הפרק אנחנו מדברים על זה שלא הכל הוא קסם, ובטח לא כל קסם הוא אותו דבר. אז יש לזה את הצד הזה, אבל הרגיש לי שאולי הפייבוריטים שלו הם ההוביטים, פשוט כי הוא מאוד גורם לנו להתחבר איתם בהרבה דברים.
אני נאלצת להסכים איתך, הוא הכי אוהב את ההוביטים, והוא הכי אוהב את בני הלילית. זה סוג אחר של אהבה. בהוביטים הוא פשוט מתחבר אינסטינקטיבית, הוא מעריץ חלק מהתכונות שלהם ושמח מהם ומשועשע מהם. אבל בני הלילית יש להם חלק בבריאה, ויש להם חלק באלוהות, ויש להם חלק בגורל העולם, והם בני על מוות, והם יפהפיים. בני לילית.
זה לוקח אותי למקום, ודיברתי על זה קצת במהלך הפודקאסט, שעוד לפני שהתחלתי את הקריאה, אני תמיד חשבתי שאני הייתי רוצה הכי להתחבר לאיזה דמות של אלף או בן לילית, כי זה הכי נראה כזה, הכי וואו, זה הדמות שהיית רוצה להיות. ואתה מתחיל לקרוא, אני התחלתי לקרוא, וגיליתי שאני הוביט. החבורה שלנו מגיעה לכיכר עם מזרקה, ליד העץ הגדול ביותר, משכנם של קלבורן וגלדריאל, שמבקשים לשוחח עמם. הלדיר מוביל את הדרך במעלה העץ עד שהם מגיעים לאולם שבו אלפים או בני לילית רבים. קלבורן וגלדריאל קמים לברך את החבורה והם מתוארים כגבוהים, יפים ורציניים, לגלדריאל שיער זהוב ולקלבורן שיער כסוף, כמו הצבעים של העצים ושל העיר.
אני אגיד שבכלל טולקין יש איזשהו unfinished business או איזה OCD קל עם כסף וזהב. משהו שצריך לבדוק אותו.
זאת הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את הדמויות של קלבורן וגלדריאל. שירלי, מה תוכלי לספר לנו עליהם? עד כמה שאפשר בלי ספוילרים בבקשה.
תראי, צריך בעצם לדבר עליהם מבחינה פנים סיפורית וחוץ סיפורית. מבחינה פנים סיפורית, גלדריאל היא מבני הלילית הגדולים והמרשימים שהיו אי פעם. היא באמת אדירה. היא נולדה בוולינור, כך שהיא בעצם בת 8,000, אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה. היא מאוד מאוד זקנה בשלב הזה שאנחנו פוגשים אותה. היא הייתה אחת ממנהיגי המרד בוולר, והיא יצאה לארץ התיכונה ובסופו של דבר הקימה בממלכה שאנחנו פוגשים בפרקים האלה את לוטלוריאן, שמזכירה ביופי שלה את ולינור. בארץ התיכונה היא תמיד הייתה במרכז העניינים. היא מנהיגה טבעית, היא קריזמטית, היא אמביציוזית, היא הייתה שותפה ביצירת הטבעות, והיא תמיד 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 רדפה את סאורון, לא משנה איך הוא התחבא, איזו דמות הוא לבש, זה הייתה משימה אישית שלה. איפשהו כאן בארץ התיכונה כנראה היא פגשה את קלבורן, וקלבורן זה סיפור אחר, עליו יש כמה וכמה גרסאות, וטולקין בעצם לא רק שהוא לא החליט אף פעם מי זה ומה זה קלבורן, הוא גם לא ממש פיתח את הסיפור שלו. ולמשל טולקין חשב תקופה מסוימת שאמרות יהיה הבן שלהם, של קלבורן וגלדריאל. בסופו של דבר הוא קבע שנולדה להם בת יחידה, קלבריאן, שהתחתנה עם אלרונד, לא פחות ולא יותר.
זה קלבורן הוא איזשהו עציץ פה.
אני חושבת שאנחנו נראה את זה גם בפרק.
קלבורן מברך את הבאים ומזמין את פרודו לשבת לידו כדי שיוכלו לדבר. נשמע שהם עושים לפרודו הרבה כבוד. גם ביקשו שהוא יהיה זה שהולך אחרי הלדיר בדרך לאולם וכל שאר החבורה הלכה אחריו. גם עכשיו שיחה אישית עם קלבורן, עכשיו אנחנו מגיעים.
ברור. פרודו הוא נושא הטבעת, והם כבחירי בני לילית שבעצם יצרו את הטבעות, התחילו את כל הסגה הזאת, הם יודעים יותר טוב מכולם מה זה אומר.
קלבורן שם לב שהם 8 ולא 9, אבל הוא שמע ש9 יצאו מריבנדל. גלדריאל אומרת שגנדלף יצא לדרך, אך לא נכנס ללוסלוריאן, והרפל מכסה אותו מעיניה.
טוב, אנחנו מתחילים לראות כאן משהו שיכול להתפרש כבעיות בנישואים. קלבורן לא יודע, גלדריאל ככה די כמעט בגסות, על גבול הטעם הטוב, ככה אומרת מה היא כן יודעת. בכל מקרה, גלדריאל זה משהו ככה שאופייני לה, היא ראתה את גנדלף במחשבתה. היא רואה אנשים, היא קוראת אנשים והיא עקבה אחריו, ופתאום הוא ירד למעמקם. היא מבינה שמשהו רק קרה.
ארגון מספר שהוא נפל אל הצללים במוריה, וכל האלפים בני לילי צועקים מצער. בשורה רעה היא זו, אמר קלבורן, הרעה בבשורות שהגיעונו במשך שנים ארוכות וידועות מכאוב. למה הוא אומר שכבר שנים הם יודעים מכאוב? אנחנו מדברים פה על העלייה של סאורון במשך שנים, אנחנו מדברים על משהו אחר בכלל?
הזוג הזה חי כבר אלפי שנים, והוא ידע כמה וכמה מפלות, והוא ידע חורבן וגלות וכאב. זה חלק מהעצב של גורל בני הלילית שכבר היו ועשו וראו, ועכשיו הם גזע זקן. וזה אולי גם בדיוק הקסם במרכאות של בני האדם, שהם גזע צעיר ופוחז ונלהב שכל עתיד עוד לפניו.
קלבורן מבקש לשמוע מה עבר על החבורה בדרך, והארגורן מספר על הדרך שלהם מריבנדל, ומגיע לחלק של מוריה. לגולס אומר שהבלרוג הזה הוא הגרוע מכל, חוץ מיושב הצריח האפל. מתוך הספר, האח, אמר קלבורן, זה כבר אנו חוששים שיצור בלעות נם בתחתית הר קרדרס. אילו ידעתי שהגמדים שבו ועוררו את הכוח הרע שבמוריה, אוסר הייתי את כניסתך בגבול הצפוני, וכן את כניסת כל ההולכים ממך. כמעט אומר הייתי כי שרה החוכמה מגנדלף ורוח שטות נכנסה בו, אם הוליך אתכם בלי צורך למלכודת של מוריה. אוקיי, קלבורן, בוא נרגע. זה לא הוגים להישאר את הבלרוג, איך זה יעזור למנוע ממנו כניסה ללוסלוריאן? ומי אמר שהייתה להם ברירה? הם ניסו דרך חלופית, זה לא הלך.
טוב, ויש לנו כאן שוב פעם עסק עם קלבורן הצפוי, הנמהר, השולף המהיר הזה, שככה אחר כך מתחרט מיד על הדברים שלו, האמת שדי בג'נטלמניות, הוא לא כועס או נותר טינה, ותכף באמת נראה אם הוא לא את גלדריאל האצילית.
מתוך ספר גלדריאל אומרת, האומר דברים כמו אלה, משפט נמהר ומוציא. שום מעשה ממעשה גנדלף לא נעשה בלי צורך. אלה שהלכו אחריו לא ידעו את מחשבותיו ולא ירדו לסוף כוונותיו. אל תצטער על הברכה שבירכת את הגמד. מזל שגלדריאל פה. אולי היחידה שבמעמד שלה יכולה לנזוף בקלבורן על השמות. רק דבר אחד. אולי נפסיק לדבר על גימלי כהגמד? הוא עומד ממש פה.
נכון. זה לא מעניין אותם שהוא עומד פה, זה לא מעניין אותם שאף אחד עומד פה. יש כאן זוג שרב את המריבות המוכרות שלו, כבר אלפי שנים כנראה, ועושה אחד לשני את המוות, כבר אלפי שנים כנראה, ומתעלם מהאורחים והמבוכה, שזה גורם לכולם כנראה. לפעמים קשה להבחין בזה, כי זה מחוסה תחת כל הזוהר הליליתי הזה, אבל זה באמת זיווג אומלל.
מה שכן, אנחנו רואים פה את הנקודה שבה גימלי מתחיל להישבות בקסמה של גלדריאל.
באמת גלדריאל מרשימה ואצילית ויודעת לנהוג במידת החסד. ולגבי גימלי אנחנו עוד נראה בהמשך כמה וכמה פעמים איך גלדריאל הפכה להיות משמעותית בעיניו וכמה גם הוא כמו טולקין מעריץ אותה. אז באמת מילה על גלדריאל, כי כשאומרים גלדריאל וקלבורן מתכוונים רק בעצם לגלדריאל. אני אתחיל ואני אגיד שטולקין מאוד אהב סיפורי פיות. וכשאני אומרת פיות, אני לא מתכוונת לפיות הקטנות עם הכנפיים העדינות המרפרפות האלה. בשביל טולקין עולם הפיות הוא עולם הקסם, שהוא מין עולם מקביל שמתקיים לצד העולם שלנו בני האדם. שמנו לב הרי שהעולם הזה נראה שונה מהעולם שבחוץ. ניל גיימן העביר את זה מאוד מאוד יפה כשהוא כתב את סטארדסט, אבק כוכבים. מי שקרא את זה יכול להתרשם משני העולמות שחיים במקביל, אבל העולם של הקסם הוא שונה ועזר לבני אדם, והוא לא תמיד ידידותי, והוא יכול גם להיות מסוכן. אז טולקין בתוך העולם הזה הציב את גלדריאל, הפייה הסופר עוצמתית שמושלת בעולם הזה, וכמו שאמרתי, טולקין העריץ אותה. היא בעיניו הפייה האולטימטיבית, המחשפה שזרה לבני אדם, ולמרות שהיא טובה, היא יכולה להיות מפחידה, בטח ובטח לאלה שהתפרצו לממלכה שלה בלי רשות. לא סתם בורומיר אמר שהיא מסוכנת, לא סתם ארגור נסכים איתו שהיא מסוכנת. אבל...
היא מסוכנת למי שרע או מביא איתו רוע.
נכון. הרוע הוא לא בהכרח חלש ויפה נפש. הוא יודע להיות מאוד מאוד חד כשצריך. אז יש כאן את הפייה הזאת שהיא יכולה להיות גם מפחידה, אולי קצת כמו מליפיסנט? ואני חושבת אצל טולקין יש באמת את הצד הזה של הבטן, שמדברת אינסטינקטיבית את העולם הפגני, הפיות והיצורים, אבל יחד עם זה יש את הלב, והלב הוא נוצרי, קתולי, אדוק, כמו שאני אומרת כאן עוד פעם ועוד פעם, וכדי להבין עוד פן של גלדריאל צריך לראות אותה גם כמריה. ואין פלא שטולקין היה כל כך מושקע בדמות הזאת שהוא יצר, אין פלא שהיא הבינה לליבו של גימלי ושפטה אותו גם בצדק אבל גם ברחמים וגם באהבה. עכשיו צריך לשאול איך לדמות כזאת מושלמת לעזאזל מוצאים בן זוג מושלם או מספיק ראוי. מי זו הדמות הזאת שיכולה או ראויה להיות בן הזוג של גלדריאל? והתשובה לזה שאף אחד, וזה בדיוק קלבור. קראנו לו קודם אולי עציץ, אני לא אוסיף הרבה. אבל האף אחד הזה חי לצידה והיא לצידו.
קלבורן מתנצל לפני החבורה, הוא אומר שהוא יעשה מה שהוא יכול לפי הצרכים של חברי האחווה, והוא וגלדריאל יודעים על השליחות של פרודו. גלדריאל מספרת שהיא כינסה לראשונה את המועצה הלבנה, והיא חשבה שגנדלף צריך להיות בראשה.
אז אולי באמת מצאנו את בן הזוג הראוי לגלדריאל, אולי זה גנדלף, אולי באיזה, איך קוראים לזה? מישהו יכתוב פאנפיק על סיפור האהבה של שניהם.
מתוך הספר, גלדריאל אומרת, לא במעשה ובתחבולת כוחי, ולא בבחירה בין דרך אחת למשנה. כוחי בידיעת זה אשר היה ואשר אינו, ומקצת מזה העתיד להיות, ואנוכי זאת אומר לכם. שליחותכם מונחה, על חודה של חרב, תסתו אך צעד ונכשלתם, וכולכם תעבדו, אך עדיין יש תקווה, בעוד כל החבורה שומרת אמונים. המון המון משקל על הכתפיים שלהם, ובאמת זה מרגיש שיש פה איזה אמירות של מחשף עלי כזאתי, אני יודעת אולי את מה שעתיד להיות, מעניין.
מסתורית.
כן.
וזה ממש ככה, באמת המון משקל על הכתפיים שלהם. טולקין ממש מקפיד להזהיר אותנו, אני אומנם מספר לכם סיפור אגדה, סיפור גבורה, אבל אל תהיו שעננים, הסוף לא בהכרח יהיה טוב. ועכשיו, אחרי שגנדלף מת, כלומר, אחרי שטולקין היה מוכן להרוג את אחת הדמויות האהובות והחזקות שלו, אנחנו עוד יותר נאלצים לה.
גלדריאל מסתכלת עליהם אחד-אחד, והם מרגישים כאילו הם עברו חקירה, למרות שאף אחד לא דיבר, בגלוי לפחות. חבורה נשלחת לישון, גם הפעם על הקרקע. הם מדברים לפני השינה, וסם הראשון לספר שהרגיש שגלדריאל מציעה לו לחזור לפלך, ומסתבר שכולם עברו איזשהו שיח, סוג של טלפתי, שבו הוצע להם משהו שהם היו רוצים מאוד. בורומיר חושב שהיא ניסה לפתות אותם, ואומר שהוא סרב להקשיב לה. הוא ממשיך עם האנטי לבני הלילית, אבל אולי הפעם זה מוצדק. אם הייתי חושבת שמנסים לבחון אותי, כנראה גם אני הייתי מנסה להתנגד לעצם המבחן.
אני ממש מסכימה איתך. יש במה שגלדריאל עושה משהו מאוד לא נעים, על סף החודרני, על סף הקופה, על סף המניפולטיבי. תראי, לא מקובל לדבר על גלדריאל במונחים שליליים. היא הרי באמת נחשבת למושלמת ויפהפייה ועוצמתית וטובה, קראתי לה קודם מריה, אבל יש בה גם את הצד של מליפיסנט, ותראי כמה הדמות שלה מורכבת ויכולה לעורר אי נוחות.
זה משהו שאפילו מתעצם לנו לדעתי בהמשך הפרק, שפרודו וסם יפגשו אותה, אבל כן, היא כל הזמן מעמידה אותם באיזשהם סיטואציות, כדי לוודא שהם באמת הולכים לעשות את הדבר הנכון, וכאילו...
והכל בהצטלה של אצילות, וקסם, ויופי, אבל זה מבחנים לא קלים.
פרודו מסרב לספר מה היה השיח בינו ובין גלדריאל. זה קצת מסקרן אותי אגב. בורומיר אומר שהוא לא סומך עליה, וארגורן אומר שאין בה שבב של זדון, וסוף סוף הוא יכול לישון בשקט במקום הזה.
באמת ארגורן יותר מכולם כאן מרוסק. עוד לא היה לנו זמן לדבר על זה, אני לא מאמינה שהגענו עד לכאן בלי לדבר על המוות של גנדלף, אבל גנדלף מת. אחרי ימים ולילות של דאגות ושלג וסכנת חיים וחיצים של אורקים ומסדרונות חשוכים של מוריה והבלרוג, העצבים של ארגון מרוטים כאן, וכאילו זה לא מספיק, המאסטר שלו מת. והוא לדעתי פשוט משך עד כאן, עד הממלכה הטובה הזאת שבה הוא מתקבל בברכה, וזהו, כמו אחרון החיילים הוא הולך לישון במין תאירו אותי עוד חודש.
זה ממש ככה, אבל גם הוא זה שלא הרשה לעצמו ולאחרים להתעסק בזה. הם לא יכלו להרשות לעצמם את זה, עד עכשיו כנראה. עכשיו כשהוא יודע שהוא באמת מוגן, או אני לא יודעת אם להגיד באמת מוגן. נכון, לעכשיו הרגע המקום הזה מוגן, רק עכשיו אפשר פתאום להתעסק בקושי.
בדיוק.
חבורה שוהה בלוטלוריאן כמה ימים, נדמה להם שהם לא עושים כלום. יכול להיות שגם לנו נדמה קצת שהם לא עושים כלום. בזמן הזה הם לא פוגשים יותר את קלבורן וגלדריאל, הם לא מתערבבים עם בני הלילית המקומיים, כי אלה לא ידעו את שפתם, או שהם לא רצו לדבר. רגישי שהם קצת סנובים המקומיים שלנו.
קצת, נכון. אבל אולי לא במובן של סנוביזם אישי, זה באמת לא אישי, אלא זו מין התנסות תרבותית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. תראי, בני לילית באמת נעלים על כל דבר שיש בארץ התיכונה. והעולם שלנו זקוק לקצת קסם. אנחנו שואבים כוח ויופי ומסתורין מעולם הקסם, אבל עולם הקסם ממש לא צריך אותנו.
כן, לא רק זה, גם לגולס קצת נדבק אולי בסנוביזם, הוא עובר לישון עם אלפים, בני לילית, אבל הוא בא לאכול עם החבורה, והוא לוקח את גימלי לטיולים. החבורה מדברת על גנדלף, ופרודו כותב עליו שיר.
קודם כל באנגלית הוא הרבה יותר חזק משום מה, ובעברית התרגום לא מצליח איכשהו להעביר את זה. יש איזשהו קסם כנראה בשיר באנגלית, אנחנו היום נעסוק הרבה בקסם. אבל עכשיו סוף סוף הגיע הזמן לדבר על גנדלף ועל המוות שלו. הרבה מהקוראים התייחסו לזה כאסון, כטרגדיה, כהפתעה נוראית שהם בשום פנים ואופן לא ראו אותה בה. ועוד פעם כבר הזכרנו את זה שעד מרטין לא היה מקובל שסופר הורג מישהו מהגיבורים שלו. אנשים היו הרוסים מזה.
אני חושבת שהדבר ש... ושוב גם נגענו בזה שאותי זה לא הפתיע, כי זכרתי את זה מהסרטים, אבל המקבילה של זה נגיד בעולם הארי פוטר, זה שדמבלדור מת. קודם כל, זו דמות שמראש היא המקבילה של גנדלף, ולקחו לנו את הדמות שהיא גם הבאית, והיא גם עוצמתית, וגם שמחנו עליה שתתווה את הדרך, ולא ראינו את זה בה בכלל. כאילו, אם אני עושה את ההשוואה ואיך הגבתי, נגיד, למוות של דמבלדור, שעליו לא ידעתי שהוא מגיע, זה הלם.
הלם מוחלט, באמת איך עשו לנו את זה.
How dare he?
לא יפה, טולקין, לא יפה. אבל את יודעת, אני חושבת שהיה מיעוט בין הקוראים, ואני מודה ומתוודה שאני ביניהם, שלא כל כך חיבב את גנדלף, ולא כל כך לקח קשה את המוות שלו. יש כאן בטח מאזינים שעושים מה? כאילו מצד אחד הוא גנדלף, הוא דמות מדהימה, ברור. אבל יש לו גם צדדים לא סימפטיים. יש לו חוש הומור שיכול להיות קצת חד מדי, קצת תוקפני. הוא סוליסט, הוא שומר את הקלפים קרוב לחזה. את זוכרת שהוא האשים את סהרומן במועצה של אלרון, שהוא שמר לעצמו מידע שהוא היה צריך לשתף עם המועצה. אבל מי עשה את אותו דבר? מי נסע לגונדור, קרא מגילות, תפס את גולום, חקר אותו ולא אמר שום דבר לאף אחד? כי היו לו אינטואיציות שהוא סומך עליהן. לגנדלף יש תוכניות גדולות, הוא לא סובל כשמפריעים לו, הוא קצת חסר סבלנות למי שלא חכם כמוהו, ובוי, מי יכול להיות חכם כמו גנדלף? אולי רק גלדריאל? אז באמת לחלק מהאנשים כאן זה היה שוק, חלק אולי הייתי שמחה להכיר עוד מישהו שכמוני לא נורא הצטער על המוות הזה.
כן, גם זה ספוילר, אז תעבירו קדימה איזה דקה אם אתם לא יודעים מה קורה. צפיתי בסרטים, אני כן זוכרת שהוא חוזר, יכול להיות שזה משהו שריקח לי את המכה, זה לא הפך את זה לכזה טרגי מבחינתי. הבנתי שזה משהו שהוא חלק חיוני בהשתלשלות האירועים, שאנחנו מאבדים אותו עכשיו, והוא יחזור מתישהו אחר כך.
נכון, נכון, זה דבר אחר לגמרי לקרוא את זה כשיודעים שהוא יחזור.
אני כל כך מתבאסת שאני זוכרת את הדבר הזה. איך רציתי להיות מופתעת? פרודו וסם מתהלכים לקראת ערב, ופרודו מרגיש שבקרוב הם יעזבו את לוטלוריאן. סם, שמדבר על האלפים, אומר, הם נראים כאילו הם שייכים לכאן. עוד יותר משהוביטים שייכים לפלך. אם יש כאן איזה כשף, הוא נמצא עמוק מאוד, במקום שאני לא יכול לשים עליו אצבע, אם אפשר להגיד ככה. יש לנו פה מקרה יחסית נדיר, שבו מתייחסים למשהו כאל כישוף. סם מרגיש שהמקום ייחודי, ואולי שבני הלילית יצרו אותו. מעניין שהוא לא יכול לשים עליו אצבע. ובהמשך נגלה שהאצבע של גלדריאל באמת קשורה לייחוד של המקום הזה.
אוי, זה מושלם.
סם תוהה למה הם לא רואים את קלבורן וגלדריאל, ואומר שהיה שמח לראות כשפי אלפים. הוא לא רוצה לעזוב, אבל מבין שהם צריכים כבר לצאת לדרך, ושאין לאלפים איך לעזור להם יותר. בדיוק, שפרודו אומר שהוא מקווה לראות את גלדריאל שוב לפני שהם יוצאים, היא מופיעה שם. האם זה מקרי או שהיא חיכתה מעבר לפינה בדיוק לרגע הזה?
זה לא מקרי בכלל. הרי אין דברים מקריים בארץ התיכונה, אין צירופי מקרים. תמימים, וסם כאחת הדמויות שטולקין הכי אוהב, שלפעמים קוראים לו הגיבור האמיתי של שר הטבעות, כי בינינו פרודו הוא מין דמות לא נגישה כזאת. אז סם בזכות הטוב לב שלו, והקומון סנס שלו, והכוח סבל, איכשהו אפשר להגיד שההשגחה העליונה נוטה לו חסד, והמשאלות שלו נוטות להתגשם, ספוילרים.
פרודו וסם הולכים עם גלדריאל לגן סגור, שבו הגן כסוף ורדוד. גלדריאל ממלא את האגן במים מהנחל ונושפת עליהם. מתוך הספר, הנה הראי של גלדריאל, אמרה, הבאתי אתכם לכאן למען תוכלו להתבונן בו אם תרצו. מה נבקש בו ומה נראה? שאל פרודו, מלא יראה. יש דברים רבים שאני יכולה לצוות על הראי לגלותם, השיבה, ויש מי שאני יכולה להראות לו דברים שהוא מתאווה לראות, אך הראי מראה גם דברים שלא נתבקשו. ואלה לרוב מוזרים ומועילים יותר מן הדברים שאנו משתוקקים לראות. מה תראו אתם אם תניחו לראי לפעול בחופשי? זאת לא אוכל לומר, כי הוא מראה את אשר היה, את שהינו, ואת העשוי להיות. גם החכם בחכמים לא יוכל לומר תמיד איזה הוא רואה מן הללו. התרצו להתבונן? פרודו לא מגיב. גלדריאל שואלת את סם אם הוא רוצה לראות כשפי אלפים. מצב שהיא באמת סוסתה להם מעבר לפינה?
יכול להיות שהיא באמת קראה את המחשבות שלהם מרחוק ובא. היה פעם מערכון באחד הכנסים שאורי וברה שיחקו את קלבורן וגלדריאל, ואז הם שואלים את גלדריאל, מה מצאת בו? למה בחר דווקא בו כבן זוג? והיא עונה, תקשיבו, לקרוא מחשבות זה כל כך מעייף, לפחות איתו אני יכולה לנוח.
אוץ. היא שואלת את סם אם הוא מעוניין להסתכל בראי, והוא סקרן לראות מה קורה בבית. גלדריאל אומרת לו להסתכל באגן ולא לגעת במים.
טוב, אז סם מסתכל במראה ורואה ופלים. הגענו.
ופלים? עכשיו אני נהיית רעבה, מה זאת אומרת הוא רואה ופלים?
זה כל מיני פרקים בפולקלור של הפורום, יש להם כל מיני שמות או כינויים. זה הפרק עם הוואפלים, כמו שאמרתי קודם. באמת יש המשפט שכשסם מסתכל, אז נאמר פני המים היו יצוקים כמו ואפלים. כוכבים השתקפו בהם. תראי את העברית היפהפייה. זה באמת עברית יפהפייה, אבל שקצת מקשה על הקורא. והמבנה הדקדוקי הלא נפוץ הזה של להפוך יצוקים כמו, במקום כמו יצוקים. בשפה מדוברת היינו אומרים, או שפה מדוברת של בני עשרה, היינו אומרים, פני המים היו כזה כאילו יצוקים כאלה, אז יצוקים כמו ואפלים.
לצערנו אין שם ואפלים, מה שסם רואה בהתחלה זה רק את ההשתקפות של הכוכבים, ואז הוא מתחיל לראות דברים. פרודו מוטל חיוור ונראה ישן למרגלות מצוק גדול, הוא רואה את עצמו הולך במסדרון ועולה המון מדרגות, עצים נחרטים, ואז הוא מזהה שאלו עצים בהוביטון שלא אמורים לחרוט. הוא מזהה את הפלך, אבל זה נראה שונה. הדברים גורמים לסם לרצות לחזור הביתה. אני חשבתי שכל הסצנה הזאת עם הראי שבעצם עשוי ממים ואנחנו רואים בו דברים, זה מאוד מקביל להגיגית בהרי פוטר. בשני המקרים יש לנו איזשהו כלי עם נוזל, אנחנו רואים חזיונות. ההגיגית מראה לנו זיכרונות של אנשים, זאת אומרת את העבר ומנקודת מבט של אדם כלשהו. ופה יש לנו משהו שונה, לא ברור אם מה שאנחנו רואים קרה, קורה, אולי יקרה בעתיד. אנחנו לא יודעות כרגע אם מה שסם רואה זאת מציאות, או שזאת תוצאה אפשרית של מה שמתרחש כרגע. ושמתי לב שגלדריאל מציינת שהיא יכולה לצוות על המראה להראות דברים, אבל האם היא יכולה לצוות על המראה להראות כל דבר, ודרך מה שהמתבונן רואה, אולי זה יגרום לו לפעול בצורה כזאת או אחרת? בכל מקרה, אם אנחנו לא יודעים מה הדבר שאנחנו מסתכלים עליו, זה יכול להיות מאוד מאוד מבלבל.
ממש, ממש ככה. בעיקר כי אנחנו בני אדם מוגבלים, וכל עולם הקסם זר לנו. אם היינו בני לילית, זה בטח היה כמו לראות אייפון ולדעת מיד איזה דגם הוא ואיך המצלמה שלו עובדת. אני נורא אזהר כאן מספוילרים, אבל מי שכבר קראו את הספר יגלו כאן מין גרסה אלטרנטיבית לחפץ קסום נוסף שיופיע בהמשך, ומעניין לבדוק את היחסים ביניהם. רובן כתב הרצאה פעם על המראה של גלדריאל באחד הכנסים, אולי הוא התייחס לסוגיה הזאת.
גלדריאל מסבירה שהמראה יכולה להראות דברים שעוד לא קרו ואולי גם לא יקרו. אלא אם רואה החיזיון יסטה מהדרך שהאירועים אמורים להתרחש. גלדריאל אומרת, מסוכנת היא המראה למי שמנחה את מעשיו על פיה. מתוך כל הדברים האלה, אני לא רואה שום יתרון בהתבודנות במראה. למה כל זה חיוני? אני רואה משהו ואם במקרה זה יגרום לי לשנות את הדרך שלי, אולי אני יוצרת את מה שקורה פה, זאת אומרת זה מתחיל להיות ממש ממש מבלבל.
אני ממש מסכימה איתך, כל האירועים בפרק הזה הם חידתיים, קצת סוטים מהמסלול הטולקיני הרגיל, הוא באמת מכניס אותנו לממלכה אחרת, ממלכה של קסם, ובממלכה הזאת אנחנו לא יכולים להבין את הכל, לא כל ההיגיון מובן לנו אפילו. אני רוצה להתייחס למראה הזאת כמשהו מהעולם שלי דווקא, שהוא עולם הטיפול. ברור לי שטולקין לא חשב על זה, ברור לי שזו אסוציאציה אישית, אבל אנחנו בעצם רואים כאן משהו שעובד טיפה כמו חלום. גם בחלומות, כמו במראה של גלדריאל, יש שרבוב של זמנים. אנחנו יכולים לחלום על אנשים שמתו מזמן ולדבר איתם, או שהם חיים, אבל בחלום הם מתים וזה מפחיד. יש מין ערבוב של עבר, הווה, עתיד, אפשרויות, סיכונים, וכמו במראה של גלדריאל, גם בחלומות יש ערבוב של מקומות. אנחנו יכולים לחזור פתאום לבית ספר, או למקום בחול שבו היינו. זאת אומרת, זה לא רק הזמן, זה המקום, זה כל ההיגיון, זה לא מוכר, זה מפחיד. אם ניקח למשל את סם, שרואה את הפלך שבו העצים נחרטים, ורוצה לעזוב הכל ולרוץ לעזרת הזקן שלו, זה קורה הרגע? זה יקרה בעתיד? אולי זה רק סיוט שהוא לא יתגשם בכלל? ואולי כמו בחלום, זה מבטא חששות של סם, מזה שהוא עזב את אבא שלו, איש זקן שהיה משרת אצל בילבו, אצל פרודו, ועכשיו ספק גדול אם בני סק ולבגינס ימשיכו להעסיק אותו, כן? בממלכת לוריאן כאן קל לנו לשכוח את הפלך הרחוק, אבל בני סק ולבגינס שמה במעון בג.
עם הכפיות.
עם הכפיות. ולא בטוח של אבא של סם יש שם מקום. אז ממה הוא התקיים כשהבן שלו לא לצידו? בפלך הרי אין ביטוח לאומי, אין פנסיה. אז יכול להיות שאנחנו רואים כאן את סם שחרד לאבא שלו, והמראה קוראת את החרדות שלו ומתרגמת אותן לתמונות, או למשהו שבעולם האמיתי היינו קוראים חלום, ועם זה אנחנו עובדים בטיפול. ואולי אפשר להגיד שבעצם בכל אחד מאיתנו יש מין מראה של גלדריאל, שמשקפת את הדברים שמעסיקים אותנו, לפעמים בלי שאנחנו מודעים להם.
כרגע נראה שסם מתחרט שהוא יסתכל במראה. הוא מחליט לחזור עם פרודו או לא לחזור.
וואו, זו באמת סצנה נוגעת ללב. סם, שכל כך רצה לראות בני לילית ומעשה קסמים, הוא עכשיו נחשף לצד המפחיד של עולם הפיות, והוא נכווה. הוא אומר, לוואי ולא באתי לכאן, ושוב אינני רוצה לראות מעשה קסמים, אמר ונשתתק. ואחרי רגע שב לדבר, בכל חנוק כאילו הוא נאבק עם דמעות. לא, אני אשוב בדרך הארוכה עם מר פרודו, או שלא אשוב כלל. וזה ממש סם במיטבו. מזועזע, אבל מתגבר. הוא נשאר עם שתי הרגליים על הקרקע, זה כנראה רק סיוט, והוא נאמן לפרודו בכל מצב.
גלדריאל שואלת את פרודו אם הוא רוצה להסתכל גם, ופרודו שואל אם זה מה שהיא מייעצת לו לעשות. מתוך הספר גלדריאל אומרת, לא, איני חולקת לך עצה, עם זו ועם אחרת, לא יועצת אנוכי. ייתכן שתלמד משהו, והדברים שתראה בין יפים ובין כאורים יהיו לך למועיל, וייתכן שלא יהיו. טוב לראות ומסוכן לראות. אף על פי כן סבורה אני פרודו שיש בך די תבונה ואומץ, ואלמלא כן לא הייתי מעמידה אותך בניסיון. עשה כאשר תחפוץ. האם גלדריאל ממש אומרת לפרודו שלהסתכל בראי זה מבחן? וגם כבר הבנו שאלפים ובני לילית לא אוהבים לתת עצות. מסתבר שזה לא היה קטע אישי של גילדור.
זה באמת קטע חידתי. אמרנו קודם שמגזע הזקן שמסתכל מהצד על האירועים לא נותן עצות. לא פועל בעצמו, לא מעז או מנסה להשפיע על מהלך האירועים. אפשר לשאול בקטע הזה למה במועצה של אלרונד לא צירפו כמה משואי בני לילית, איזה גלורפינדל אחד שיהיה איתם בחבורה, אבל לא, בני לילית כבר לא מתערבים בנעשה, רק מהצד.
פרודו מחליט להביט, הוא רואה ארץ אפלה ודמות שדומה לגנדלף, אבל בלבן. האם זה ספוילר? הוא לא בטוח אם זה בעצם סארומן, הוא רואה לרגע את בילבו ואז הרבה מראות שהוא מבין שקשורים אליו. הוא רואה את הים סוער ואונייה מפליגה מערבה, מצודה לבנה עם שבעה צריכים. הכל מחשיך ופרודו רואה עין בוערת שמחפשת דברים, מחפשת את פרודו. לא כל כך הייתי בטוחה עם החזיונות האלה סוג של ספוילרים למה שהולך לקרות. כרגע מן הסתם רוב הדברים אני לא מבינה אותם, זה לא מתקשר לי לכלום, מעניין אותי איך הדברים ואם הדברים מתחברו לי בהמשך.
זה באמת בשלב הזה אנחנו, בדיוק כמו פרודו וסם, אנחנו לא יודעים מה משמעות המראות. אבל אם נמשיך להסתכל עליהם כמו חלום, נראה שגם פרודו בעצם דואג לבילבו, מתגעגע אליו בשעה הזאת של אבל על גנדלף, והמראה לוקחת אותו לשם לריבנדל. האם זה עכשיו? האם זה בעתיד? האם זה שיקוף של החרדות שלו ובעצם בילבו בכלל יושב לו מאושר בריבנדל? את זה אנחנו באמת לא יודעים כאן.
עכשיו קורה משהו שאני משערת שזה קשור לזה שיש את העין בראי הגיגית שלנו. הטבעת על הצוואר של פרודו נהיית כבדה, מתחילה למשוך אותו למטה. המים מתחממים, מעלים כיתור, ובספר גלדריאל אומרת לו, אל תיגע במים. מה היה קורה אם הוא נוגע במים?
טוב, אין לנו את מדריך ההפעלה של הגרסה הזאת של האייפון או המראה.
כנראה לא משהו טוב, כי היא אמרה את זה כבר כמה פעמים. גלדריאל מרגישה גם היא את העין, והיא צופה בעצמה בשר האופל. היא יודעת שהוא מנסה להבין מה מעשיה, מדובר על שר האופל כמובן, וכרגע הוא לא מצליח. כעת אנחנו רואים על היד של גלדריאל טבעת זהב עם אבן לבנה, ופרודו מבין את המשמעות. לי לוקח עוד כמה רגעים עד שהסימון הזה נופל. הטבעת הזו היא נניה, אחת משלושת טבעות האלפים. עכשיו אני מבינה למה סאורון מנסה לראות את גלדריאל. כרגע סאורון לא יודע על הטבעת, אבל הוא חושד, וההגעה של פרודו בעצם סיכנה את האלפים בלוטלוריאן. מתוך הספר, גלדריאל אומרת, אם תצליח בשליחותך, יתמעט כוחנו. לוטלוריאן תדעך, וגלי הזמן יגרפו אותה בזרמם. הנה זו הברירה שלפנינו. לעקור ולהפליג מערבה, או לשקוע ולהפוך לעמי ארצות שוכני שדה ויער, יושבי נקרות ומערות, לשכוח ולהישכח את, את.
יש כאן באמת שוב התייחסות לעולם הפיות, שטולקין כאב את כאבו, מסיפורים על עולם אדיר שהעולם של בני האדם חיוור לעומתו. העולם הזה יידרדר עם המודרניזציה והטיעוס ועליית המדע, לעולם של מעשיות חביבות, עולם של האחים גרים שהורידו חלק מהלימוד והמוזרות והכניסו מוסר השכל, ועד דיסני שבכלל סירס את האגדות והפך את הפיות לחמודות, לשדונים מצחיקים כאלה, או איך שגלדריאל אמרה את זה, שוכני שדה ויער.
פרודו הרכין ראשו, ומשאלתך מהי? שאל לבסוף, כי אשר נועד יקום ויהיה, השיבה. האפשרויות שבני הלילית עצובות קצת, אבל לגלדריאל אין כוונה לנסות לשכנע את פרודו לעשות משהו כזה או אחר. נושא הגורל חוזר פה. היא רוצה שמה שצריך להיות יהיה. נחמד מצידה לא לתת לפרודו להרגיש כאילו הוא אחראי לגורל שלה ושל בני הלילית.
הוא באמת לא אחראי. בני לילית הם הגזע הזקן, וכמו הזקנים הם כבר צופים מהצד. ואני חושבת שיש כאן איזשהו גם שוב פעם הראייה של טולקין הדתית שהוא מכניס לגלדריאל. הפעם הוא מדבר דרך הגרון שלה. מה שצריך להיות, בבקשה שיהיה. אני מסכימה להכל. אולי דיברנו קודם על גלדריאל שמרדה בוולר, מרדה ויצאה מוולינור, ועכשיו אולי קצת מקבלת את מה שצריך להיות.
פרודו מציע לתת לגלדריאל את הטבעת, והיא אכן רוצה אותה, וכבר חשבה בעבר מה הייתה עושה עם הטבעת. מתוך הספר גלדריאל אומרת, מרצונך החופשי תיתן לי את הטבעת. במקום שר האופל, תקום מלכה. עד פה נשמע סביר. ואני לא אהיה אפלה, אלא יפה אהיה. קול, כאילו יופי זה אחלה. אבל התיאורים הולכים ומדרדרים, והיא אומרת, אהיה נוראה כמו הסופה והברק. או, חזקה ממוסדות הארץ, הכל יאהבו אותי באפס תקווה. אוקיי, בוא נשכח מה שאמרתי, זה לא נראה לי שזה הולך לכיוון טוב. לרגע היא נראית גדולה ונוראה, אור מהטבעת שלה מאיר רק אותה, ואז הכל נרגע, והיא צוחקת, וחוזרת למראה והכל הרגילים שלה. עמדתי בניסיון, אמרה, אתמעט ועבור מערבה, והוסיף להיות גלדריאל. למה היא מתכוונת?
זה בעצם השיא של הפרק. גלדריאל בעצם הוא עמדה כאן במבחן אדיר, מבחן הטבעת, והצליחה לעבור אותו. זה משהו שעד כה לא ראינו בספר, בטח לא בצורה כל כך דרמטית. אנחנו זוכרים את גנדלף בהתחלה במעון באג עם פרודו, ממש התחלחל כשפרודו הציע לו את הטבעת, ולא היה מוכן אפילו להחזיק אותה ביד. הוא סירב לעמוד במבחן הטבעת במלוא עוצמתו כשהטבעת אצלו ביד. אראגורן נדד עם החבורה חודשים, ומה, הוא לא התפתה לקחת את הטבעת? כנראה שגנדלף הכין אותו טוב טוב לעורמה שלה ולפיתוי שלה, והנה סוף סוף יש לנו הזדמנות לראות איך נראה המבחן הזה. זה רגע קצר אחד שכולו מבחן פנימי של בן אדם עם עצמו ועם השדים שלו, עם הדברים שהכי מפתים אותו. וכאן כל אחד מהמאזינים יכול לחשוב לעצמו על מה הטבעת הייתה עובדת אצלו, כי אין ספק בכלל שכל אחד מאיתנו יש לו צדדים גם שליליים, וכל אחד מאיתנו הטבעת הייתה מוצאת על מה לעבוד, ואיך לפתות אותנו להשתמש בה. גלדריאל מתחילה בלראות חיזיון של עצמה בצורה מאוד מחניפה. זה מה שהטבעת עושה, אבל מהר מאוד היא מבינה שזה לא ייגמר בזה, ותוך הרגע הקצר הזה שהוא מבחן, שהוא מבחן אופי פנימי, אני אקרא לזה. היא עומדת במבחן הזה והיא דוחת הטבעת.
אני רואה פה גם את הצד השני. פרודו היה מוכן למסור את הטבעת, ואנחנו יודעים שרק מישהו אחד לפניו עשה את זה.
וואו.
אז זה גם משהו שהוא מיוחד.
וואו.
כולם עומדים במבחנים שלהם כרגע.
והטבעת הזאת עם ההוביטים, עוד פעם, ההוביטים הם כנראה יוצאי דופן?
2 מתוך 3, כן.
די מדהים.
החבורה צריכה לצאת בבוקר לדרך. פרודו שואל למה הוא לא יכול לענוד את הטבעת ולראות את הטבעות האחרות. גלדריאל אומרת שהוא לא ניסה. היא יודעת שהוא ענד את הטבעת 3 פעמים, שזה מעניין שהיא יודעת את זה. היא מזהירה אותו שהטבעת תהרוס אותו. בינתיים רק הראייה שלו נתחדדה, אבל אין לו עוצמה או רצון לשלוט באחרים, ולכן הטבעת לא מגיבה לזה. מסתבר שסם בכלל לא ראה את הטבעת על האצבע של גלדריאל, הוא ראה רק אור חזק. גם סם חושב שגלדריאל צריכה לקחת את הטבעת, הוא כנראה בדיוק נרדם בזמן הנאום המקריפ שלה, הוא חושב שהיא הייתה מצליחה לעשות סדר. מתוך הספר גלדריאל אומרת, אמנם הייתי עושה כל אלה, כך זה היה מתחיל, אך לא כך היה מסתיים, אל עליי. גלדריאל מודעת היטב לכך שהטבעת הייתה משתלטת עליה, כיוון שהיא מאוד חזקה, זה היה בהחלט בעייתי אם זה היה קורה.
בדיוק, לחזקים, כמו שנאמר, היא מסוכנת 7. יש כאן בעצם סיכום של המבחן הזה שגלדריאל עמדה בו.
וכל ההצלחות במבחנים, ויוצאנו גם לסוף הפרק הזה. לפני שניפרד, אני אתן לשירלי לספר לנו מה הציטוט השבועי שהיא בחרה. ציטוט שמתקשר לפרק, אך לא מתוך הכתבים של טולקין.
אז אני בחרתי הפעם ציטוט שעוסק איך לא בקסם ובחפצי קסם, ובהבנה המועטה שיש לנו בני האדם על קסם. הזכרתי קודם את אבק כוכבים של ניל גיימן, אז משם לקחתי את הציטוט, וזה הולך ככה. בתחילת הספר, טריסטן הגיבור פוגש משרתת שהמחשפה קבלה אותה בשרשרת. הוא מנסה לקרוא את השרשרת, אבל המשרתת אומרת לו שאי אפשר כי זו שרשרת קסומה. ואז הוא מתעניין ממה היא עשויה, והמשרתת אומרת לו, נשימת חתול, קסקסי דגים ואור ירח שמשתקף בבריכה של תחנת מים. ואת כל זה גמדים התיחו ואז חישלו לשרשרת. ולנו כקוראים זה נשמע קסום מאוד, ואנחנו יחד עם טריסטן נפעמים מהקסם. אבל בהמשך הספר טריסטן פוגש מישהו שמבטיח לעזור לו ואומר לו, קח את זה, זה מה שאתה צריך כדי ללכוד את הכוכב שלך, ונותן לו מין שרשרת כסף דקיקה, שהוא לא כל כך מבין מה עושים איתו, והוא שואל אותו מה זה. אז הבן אדם שנתן לו את השרשרת אומר לו, שום דבר מיוחד, נשימת חתול, קסקסי דגים, אור ירח שמשתקף בבריכה שליד תחנת מים, שגם מתיחו וחישלו, the usual. וזה בדיוק מה שאהבתי כאן, את ה-the usual הזה, את מה שלנו נראה קסום בעליל, בעולם הקסם יכול להיות די טריוויאלי. זו עוד אחת מההתמודדויות של אנשים שונים עם הקסם הזה שנראה לנו ענק. טולקין בוחר להשאיר את הקסם הזה, לא מובן וסודי ומסתורי, ויש אנשים כמו ניל גיימן שניגשים לזה ומפרקים לזה את הצורה.
שירלי, תודה רבה שבאת והתארחת 2 פרקים ברצף. היה ממש ממש כיף, ממש מעניין.
סוג של מרתון.
כן, ממש ככה. פעם גם אנחנו וגם המאזינים והמאזינות ניפרד, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, עם הפרק הבא. אם נהנתם מהפרק, אני מאוד אשמח אם תעקבו ותדרגו באפליקציות השונות. אתם מוזמנים להצטרף לדף הרשמי בפייסבוק, הדף של מסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. יש לנו גם את קבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה, שם אתם יכולים לכתוב לי ולמאזינים האחרים. תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בשבוע הבא. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.